יש לנו כאן בכנסת מאוד מיוחד, פסיפס מאוד מיוחד שאין כמותו בכל העולם. פירוש הדבר שכל דבר שיש בו, כל נקודה וכל קו הוא משמעותי, כאשר בדרך כלל בכל בתי כנסת בעולם האיורים הם לשם יופי ותו לא. במרכז יש לנו כיכר עם שלושה סמלים, מנורה לולב ואתרוג, כאשר המנורה מסמלת את הקודש, הלולב את אחדות ישראל והשופר את התפילה, ומתחתיהם כתוב שלום על ישראל, כאשר היוד היא יוד מאוד מיוחדת. אתם רואים? כתוב שלום על ישראל.
כן?
אני מבקשת לא לעשן כאן.
מי מעשן?
אנחנו מדברים על מאה שלישית.
שלישית.
מאה שלישית. בגלל הכתובת. הכתובת היא כתובה בארמית של התלמוד הירושלמי, אז לכן אנחנו משייכים את זה למאה השלישית. זכורים לטוב, כל הקהילה הקדושה, הם ובניהם ונשותיהם, מי שמכיר את שמותם, יכתוב אותם בספר החיים. זו כתובת שמראה על קהילה מיוחדת כאן, שזאת הייתה קהילה ענבה, שהם לא רצו להזכיר בכלל את השמות של התורמים, אלא הם מברכים את כל הקהילה ביחד, ולא רק את השמות תורמים, כמו שנהוג במקומות אחרים. אני חוזרת כאן על הכתובת, שלום על ישראל, כאשר היוד היא יוד מיוחדת, היא יוד שהיא בצורת חץ, שהיא ממש מציינת את הנקודה הזאת כאן, ולכן אנחנו דורשים שהיוד בצורת חץ, שהיא מציינת בדיוק את הנקודה הזאת כאן, אנחנו טוענים שבדיוק כאן זה המקום שיהושע בן נון נפגש עם המלאך, אמר לו של נעליך המקום אתה דורך קודש הוא. יהושע, סליחה, אנחנו נמצאים כאן בצד המזרחי של החומות של תל יריחו, אז זה מאוד, מאוד מתאים המקום, שאכן יהושע פגש כאן, תכף אנחנו נצפה מלמעלה, פגש כאן את המלאך, וזה מאוד מתקבל לדעת שבאירוע כזה שמו מצבה במקום, ובתקופה יותר מאוחרת בנו בית כנסת. עכשיו, מסביב לכיכר הזאת לנו כאן לבבות, בשני צבעים, אדום, אדום וירוק, כאשר האדום מסמל את צד הרגש, והירוק מסמל את צד השכלתני. בשני הרגשות ביחד בלב עובדים את השם. כל בית הכנסת כאן הוא בא לתאר לנו פסוק אחד שהוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אין לך בשום מקום אחר בעולם תיאור פסוק בצורה חזותית, בצורה מלאה כמו כאן. וכן, יש לנו כאן, מעל הכיכר, יש לנו את המעיל של הכהן הגדול, כאשר הוא מתחיל מלמטה מהרימונים, פעמון ורימון, ונגמר למעלה בכתר, כאשר הכתר בספירות זה המקור של הרצון ושל ושל החסד העליון. בפנים יש לנו 22 ריבועים ועוד 22 ריבועים בפנים. סליחה? זה, הריבוע הזה, המלבן הזה, זה ההיל של הכהן הגדול, כאשר למטה יש לך, אתה רואה, ריבועים קטנים, ארבעים קטנים, שזה פעמון ורימון, ולמעלה יש לך את הכתר, שהרי דרך הכהן הגדול אנחנו מגיעים לספירה הגבוהה ביותר שזה של האמונה והרצון העליון. בפנים יש לנו 22 ריבועים, זה המסגרת, ועוד 24 ריבועים, תודה, שאלה האפשרויות של השמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בשלוש מיניות של הפסיפה יש לנו 64 ריבועים ומלבנים מחוברים ביחד, 32 ריבועים ו32 עיגולים, כאשר 32 זה גימטריה של לב, ועוד הפעם אנחנו חוזרים ללבבות, כאשר הצד העגול זה צורת החשיבה האמונית השלמה, והריבוע זה הצד צורת חשיבה של המדעית, הלוגית, כאשר הם מחוברים ביחד, אז אנחנו מגיעים לאותה שלמות ששני הצבעים כאן הם רוצים לתאר לנו, ושוב הרעיון, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו, בשני הצדדים, סליחה, משני הצדדים, כאן יש אליפסות שהן עומדות על שתי נקודות, העולם המעשי שבו אנחנו חיים, אז הוא עומד על, על דו ערכיות, או טוב או רע, או יום או לילה, ויש לנו כאן 15 אליפסות, שזה שוב י"ק, משני צידי הכניסה, 15 כאן ו-15 שם. באמצע יש ריבועים, שוב 15, משני הצדדים, שאמרנו, דיברנו כבר על הריבוע, שזה הצורה הלוגית של ההתייחסות למציאות, ואילו בחלק העליון של הפסיפס, במקום שעמד ארון הקודש, יש מתומנים, ארבע מתומנים מכל צד, כאשר מספר 8 הוא המספר המטאפיזי, והוא כאילו שייך לארון הקודש, לצד האמוני. מאוד מעניין שבית הכנסת כאן, הוא לא פונה לירושלים, הוא פונה לירושלים עם סטייה קטנה של 15 מעלות, ואז אנחנו פוגשים שבפינה ההיא, והפינה ההיא של החמש מיניות, הצד הזה של של הפסיפס, הלבבות עומדים הפוך. כאילו יש לנו כאן חיבור של הלבבות ההפוכים, מה שנותן לנו את הכיוון של ירושלים הנכון, וזה פשוט מדהים לראות עד כמה אנשים היו מודעים כאן על המקום שלהם, על המקום המיוחד ועל התפקיד שלהם. עכשיו, בחלק המערבי של בית הכנסת, תסתכלו שם מי הפרוזדור.
לא הבנתי איך הלבות הפוכים, אני רואה את הלבות הפוכים, אני לא מבין איך זה מראה את תיקון שלהם.
גם פה.
וגם בפינה כאן יש לך עוד פעם.
אבל הסונים.
15 מעלות.
הגיבולים שלהם. הבנתי. אבל למה לא בנו את זה ישר?
סליחה? למה לא בנו את זה ישר? בעיות ארכיטקטוניות, אני יודעת, אני לא יכולה לדעת. אני לא יכולה לדעת. למשל, אנחנו נלך לבית הכנסת נערן. אנחנו נראה שם שבית הכנסת בכלל לא פונה לירושלים, הוא פונה לכיוון דרום. בוודאי היו להם האילוצים שהיו, אבל אילו אנשים היו מודעים, היו מרמזים לנו מאיפה, מה כיוון התפילה, לאן מתפללים. שם בכלל אין שום התייחסות כזאת, או לפחות היום כבר לא מוצאים. אבל כאן בפירוש יש לך כאן התייחסות ברורה. אני רוצה לספר לכם שברוך השם היו כאן חסדים כל התקופה הזאת שלמדנו והיינו כאן בבית הכנסת. היה איש יוצא צרפת שהוא היה מגיע מקריית ארבע, יום יום, ועם פטיש ויזמיל הלך ופתח שם את הקיר בצד הכיוון ירושלים הנכון, הכניס שם ספר תורה שהוא תרם בעצמו בתוך כספת עם פרוכת, ושם היה מקום תפילה. הרי תמיד היה לנו ויכוח עם המנהל ועם הערבים מה זה המקום הזה. אנחנו טענו שזה בית כנסת וזה מקום קדוש, הם טענו שזה נו שייך לארכיאולוגיה ותיירות, וזהו, זהו. הבחור, האיש הזה, הוא שכנע את הישיבה שתפילות חייבים להתפלל רק כאן למטה ולא למעלה. היה להם יותר נוח לישיבה, לומדים שם, אז להתפלל שם, לא, לרדת למטה. ועל מנת שלא יהיה, הרי כל פעם צריך ויכוח עם השומר, כן מפתח, לא מפתח, כן לשלם, לא לשלם. פתחו כאן פתח בקומה למעלה, כדי לרדת עם סולם חבלים לבית הכנסת, וזהו, זה היה הכל מסודר. עד שפעם אחת הצבא, הישיבה לא הייתה כאן, והצבא נכנס והוא אטם את הקיר, זרק את הפרוכת. נקווה שעוד נפתח את הקיר. הספר תורה נשאר בכספת. אחר כך היה הסיפור של השרפה. הסיפור של השרפה היה למעלה. לא, הפסיפס לא נפגע. ביקשו מן הערבים, משמעם, לקחת את הספר.
ביקשו?
ביקשו, כן, נתנו להם את הקוד והוציאו את הספר מן הכספת והוציאו את הספר. זה הפרצוף. טוב. על כל פנים, עכשיו בצד המערבי של של הפסיפס, תסתכלו בצד השני של המקום שאתם עומדים שם, בצד השני, יש שם משולשים עם דפנות מעוגלות, ויש לנו שוב 32 כפול 3, 64 משולשים, אותו מספר כמו הריבועים והעיגולים, שאנחנו מגיעים, זאת אומרת, הכל זה הכפלות של לב, שהמספר 3 מאוד מאוד חשוב לנו, הרי שלושת האבות, והמשולשים של הספירות, אז יש לנו כאן מספרים מאוד חשובים, יש לנו 2, 3, 4, ושמונה, אלה המספרים שאנחנו ראינו כאן על הפסיפס. הלבבות כאן הם 7 בכל טור. אז יש לנו כאן פסיפס שכל נקודה ונקודה בו חשובה מבחינת משמעות בתורת הקודש ולפי הקהילה הקדושה שהייתה חיה כאן. מה שמחייב אותנו להיות כאן ולשמור על המקום הזה על פי המסורת. אנחנו מדברים על 100 שלישית לספירה. חוקרים למיניהם, אז הם מדברים על 100 שישית, כאילו התקופה המוסלמית, שהיהודים קיבלו השפעה מהמוסלמים, ואז הם עשו פסיפס לפי 100 שישית. זה ה... מתי נבנה הישם? הישם, ארמונות הישם.
אם זה 600 משהו לספירה, זה 100 שביעית.
100 שביעית, אז זהו. אז הם טוענים שהקהילה כאן, הם ישבו כאן, הושפעו מן הערבים, לכן אין כאן דמויות בפסיפס, ועבדו בבניית ארמונות הישם. אבל זו גישה של כאילו זו גישה אקדמית שהיא לא מתייחסת בכלל למה שאנחנו רואים כאן, אלא מנסים לצאת על ידי העובדות ההיסטוריות בקלות. כן, זה פשוט פלא, זה ממש פלא לראות איך נשמר המקום הזה. כמובן אני מאמינה בצורה חד משמעית שזה בזכות כאילו השגחה, שיש כאן פשוט מקום קדוש ויש לשמור על המקום. אני לא רוצה שאנחנו נשתעזבו, אני רוצה שאנחנו נגיד כאן לפחות תהילים, כיוון שהמקום קדוש. יש לך? תנ"ך, אז בוא נגיד תהילים. חלק מן ההלל, שהרי היום זה סוכות. תעלה לא שיר המעלות.
תעלה לגדול. כן. עוד
כי לעולם חסדו. 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 ביום רביעי או שנה רבה אנחנו כאן עם תפילת ותיקין בשש בבוקר. אנחנו לומדים בלילה ערב או שנה רבה בבית חוגלה בלילה, ואז בבוקר אנחנו כאן. אז אם אתם רוצים להצטרף, זה חשוב, כי זה חשוב שיהיה מניין ושתהיה תפילה כמו שצריך. או שנה רבה, צריך לזכור שאו שנה רבה זה זכר לכיבוש יריחו. הרי יש לנו שני חצאי שנה בלוח העברי. חצי שנה זה הצד הפיזי, הגשמי, וחצי שנה זה הצד, זה הצד של התיקון. אז הצד הגשמי זה חודש ניסן, יציאת מצרים וקבלת התורה וכיבוש הארץ. כיבוש הארץ, כף חט בניסן, זאת אומרת כיבוש יריחו. אז כל זה, זה הצד הגשמי, הממשי. ואחר כך זה לא הלך, אז יש תיקון. אז קבלת התורה, יום הכיפורים, וסוכות, זה העומר, כן? ושנה רבה, זה כיבוש יריחו. הסיבובים מסביב למזבח, זה כיבוש יריחו. לכן כל השנה הרבה אנחנו כאן, בעזרת השם. זה המקבילה. החצי שנה, חצי שנה.
זה חצי שנה חקלאית עד סוכות.
חקלאית זה כל הצד, אבל זה גשמי וזה תיקון. כף חט ניסן. בכף חט ניסן זה יום כיבוש יריחו. כל שנה אנחנו חוגגים. אם זה בהקפות יריחו, הקפות של יריחו של היום.
זאת אומרת ש...
כף חט ניסן זה הצד הממשי של כיבוש יריחו. והשנה רבה זה כיבוש יריחו, זה ההקפות של המזבח מסמל את כיבוש יריחו.
לא בגלל סט של חצי שנה, אלא סיבות אחרות. כי סט של חצי שנה זה לא עולה.
זה כמעט, כאילו. כמעט. כמעט. אנחנו נמשיך למעלה, נעלה עכשיו לקומה א' למעלה. כן, אפשר לקרוא, זה ממש, זה ברור. זכורים לטוב, כל הקהילה הקדושה. הם ונשותיהם וילדיהם. מי שמכיר את שמותם, יכתוב אותם בספר החיים.
איזה ברכה שנתנו לכל אלה שעסקו
בשורה.
כמו שאני מתחלק מזה. לא, אחר כך
נצא. כמו היום שעושים...
נכון, זה לא השתנה. רק שזה קבוע, זה אי אפשר להחליף.
עבודה רצינית, האמת פסיפס כזה גדול.
יש כאן, אתה רואה, יש כאן שני ריבועים בצד שאני לא מצליחה להבין מה זה. לא יודע. הוא יש סוג של כנור הארץ.
כמו כיור.
או שכיור.
או כלי כלי לכיור. התחתון.
לא יודע. הוא
יושב על המשולש.
לא יודע, זה משהו אחר.
אבל מה שבטוח זה כבר סמלים ישראלים. יהודים.
לא עבדו. אתה רואה שיש כאן דברים, כאן יכול להיות. טוב, הבעיה שלנו היום שעם הרשות הזרה... כן, אנחנו חידשנו את זה ואני עוד לא מצליחה להביא את זה לכאן. אין אישורים. צריך שיהיו לי כאילו עזרה של שני אנשים רציניים
עם מקדחה
וצ'יק צ'ק, עם מקדחה על המקום, צ'יק צ'ק להחליף ולשים, זה לוקח בדיוק שתי דקות. צריך לעשות...
את השלט עצמו?
יש לי את השלט, מלפני כבר ארבע שנים יש לי את
זה. הבעיה שכל המקום הזה על הכתפיים שלו, זה הבעיה.
אתה מבין? ואף אחד לא מעיז להרים את האף קצת לערבים, אתה מבין? והכל זה הולך לפי מה שהם רוצים, ו... מציאות מאוד 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 קשה. אתה רואה? אתה רואה כאן את המזגנים? היו כאן שלושה מזגנים למעלה. הם גנבו את הכל, השאירו אותו בחוץ, אבל לפחות זו הוכחה שהיו. תבין, עכשיו אני לא יכולה להכניס מזגן חדש. גילית את המקום, זה נקי? עד שהשגנו כאן ניקיון כל פעם. יש סביב, יש גם מים.
בסדר, לא ציפיתי ליותר.
צריכים לצפות ליותר, אתה עוד לא להתקדם בעוד בסדר. לפי מה שאלה?
אנחנו לפני חודש הבאנו כאן ספרים חדשים, התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי ומקראות. אלה ספרים חדשים של תורמים שנתנו לשלום לישראל, כי אמרתי להם שהמקום כאן אין ספרים ואין כלום. סליחה?
איך הם ידעו מה הכיוון של ירושלים?
שם ירושלים.
אבל אתה אמרת שזה הם לא ידעו בדיוק.
הם ידעו.
אז למה 15
מעלות אמרת? יכול להיות שעזרת נשים זה היה קומה שנייה למעלה, כי הרי ראינו שם עמודים.
כן, זהו, העמודים כאן היו נראים. הם ידעו בדיוק
כאילו את הזוות. כן, מה זאת אומרת? זה בעיה לדעת איך?
לא היה מצפן.
היה כוכבים. מה זאת אומרת? טוב, אנחנו... אנחנו נמשיך... אנחנו נמשיך בהדרכה. נתחיל הדבר הכי חשוב. לפנינו, בדיוק המקום המוצל שלפנינו, זה תל יריחו. זה התל, זאת יריחו העתיקה. זה התל שהחומות שלו נבלעו בתוך האדמה ואין חומות. כאילו בחפירות הארכיאולוגיות שהיו והיו, אין חומות. אז בהתחלה אמרו אין חומות, אז לכן זה לא יהושע בן נון, אז זה לא המקום. אחר כך, טוב, אני אספר לכם את הסיפור בפנים, כי אני לא רוצה שאנחנו נעמוד בשמש. ובכן, לפנינו זה השבר הסורי-אפריקאי. בואו נתחיל מהדרום, הנקודה הדרומית ביותר, תסתכלו שם. יש שם פסגה, הר גבוה. רואים? ההר הכי גבוה שם, הפסגה. זה קיפרוס, זה המבצר של החשמונאים. ארמונות החשמונאים נמצאים לידם, לכיוון צפון מערב. אתם רואים שם את הכביש, יש שם כביש מתפתל ועולה למעלה, הוא עולה למצפה יריחו. בצד המערבי, צפון מערבי של הכביש הזה, למטה נמצאים ארמונות החשמונאים, 90 דונם של ארמונות, של חפירות, אזור נפלא, מקסים. סיפורים.
זה גם שטח
חיים? לא, שטח ישראל. עכשיו, אנחנו נמשיך. אנחנו נעלה כאן דיה, מחנה חיל האוויר. תשימו לב, מתחת לדיה אתם רואים כל האדמה, זה אדמה של מערות, האדמה מתחלפת לגירית יותר באמצע ההר, כל הצד הזה, אמצע ההר ולמטה, הכל מערות שהן למעשה מערות קבורה של הבית שני, שהן מוכיחות שיריחו הייתה יריחו של כהנים בבית שני. אנחנו מצאנו, אוניברסיטת חיפה היא מצאה, היא 107 קברים, וכולם עם שמות של כהנים מתקופת בית שני, ובצורה פילית לחלוטין, בית הקברות לא נשדד, אז הם יכלו למצוא שם ממש
שמות, כאילו שמות של
שמות של יועזר
כן,
בתקופת בית שני מצאו שם משפחות של שלוש דורות קבורים במערה אחת. המערה הכי גדולה זה מערת גוליאת, וזה מעניין, גוליאת לא גוליאת של דוד, אלא בגלל שהוא היה גבוה. כמה הוא היה גבוה? 1.80 מטר. מי שקראו לו גוליאת,
הכהן, האיש הזה
כבור, כן, הוא היה כהן, כן, הכינוי שלו זה היה גוליאת, ולפי העצמות שלו, הרי מצאו את העצמות, אז רואים את הגובה שלו.
כתוב על זה גוליאת?
כן, זה היה הכינוי שלו, כן. טוב, רגע, לאט לאט. עכשיו, ובכן, בקשר לתל יריחו, היום מקובל בין כל החוקרים שאכן זה תל יריחו של יהושע. אני אספר לכם את הסיפור אמרתי לפני כן, אבל חשוב שתברכו. תברכו, אין כאן שום עירורים על שזה תל יריחו, על הניסים שנעשו לאבותינו במקום הזה. זה תל יריחו, ויש לברך בשם מלכות על הנס שנעשה לאבותינו במקום הזה. אין עירורים, אין מחלקות בקשר לעניין הזה. אז אני מציעה שתברכו בשם מלכות. כן, זה בעיה, בגלל זה אני רוצה למהר. כן, בשם מלכות יש לברך. יש שני מקומות שאפשר לברך בשם מלכות. אחד זה תל יריחו, והשני זה מעבר הירדן. שאין על זה עוררין.
מה זה תל יריחו?
תל יריחו זה לפנינו, את רואה את העמוד חשמל הגדול, את מאחורי שני תקלים, זה הגבעות הנמוכות כאן ממש לידינו, אז זה תל יריחו, זה לא מקום גדול, ואפשר לברך על זה בשם מלכות.
מי שמגיע לשם?
לא, מי שעכשיו, אנחנו נמצאים כאן במרחק של 100 מטר, אני... סליחה? יש כאן רכבל של הערבים, הם בנו את זה מאחורי אחרי אוסלו, והוא עושה את הדרך מתל יריחו עד למסעדה. יש שם מסעדה שנמצאת באמצע ההר, ולידה יש שם את המנזר הזה, המנזר שהוא בנוי בתוך הסלע, השם שלו זה קרנטל. קרנטל בצרפתית זה 40, שערי הכמרים היו חוטים ביריחו, הם היו עולים למעלה כדי להיטהר. שערי יריחו, על פי הערבים וגם על פי הנוצרים, זאת עיר הפיתוי. עיר הפיתוי. והעיר הפיתוי הזאת נכבשת על ידי התורה, והיא הופכת לקדושה עם הסיפור של רחב, כדי להראות לנו מה הכוח של התורה. התורה היא מתעסקת אכן עם הדברים הכי, הכי, הכי נמוכים אותם היא מעלה אותם.
זה גם העיר הכי נמוכה בעולם.
והעיר הנמוכה ביותר בעולם. הרי יש לנו כאן את המקום הנמוך ביותר בעולם, נמוך גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, והוא הופך להיות למקום הקדוש. שהרי יריחו יהושע מוסיף ליוד, כן? עד סוף ספר דברים זה ירח או עיר הירח. יהושע מוסיף לה, כן, עבודה זרה של הירח, אז יהושע מוסיף לה יוד, כמו שמשה רבנו הוסיף יוד לשם שלו, הוא היה הושע ליהושע, וככה הוא ניצל עם המרגלים בתיור של הארץ, ואז יריחו היא נכבשת בשבת, כן, על ידי נס, שזה השופרות וארון הקודש, בשבת, בשבת בפירוש. וככה שיריחו היא הופכת להיות לעיר הקודש, זה עם התורה.
ריח, מוסיפים יוד, נהיה
ריח. יריחו, כן, כן.
מה הנוסח של הברכה אחרי שמזכירים את השם של המלכות? מה המילים של הסוף של
הברכה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר עשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אני יכולה בעצמי גם לברך, כיוון שאני לא הייתי כאן חודש ימים. שעשה ניסים לבדנו במקום הזה. על ההר זה נקרא דוק, היה שם מנזר, וזאת החומה של המנזר. מן המנזר לא נשאר שום דבר, אבל כל האזור הזה זה שוב אזור של החשמונאים. לדאבוננו שם הייתה רציחתו של שמעון, שהוא האחרון מהבנים של מתתיהו. וכשאנחנו נבקר בארמונות החשמונאים, אז אנחנו נראה שם את הבריכה איפה שטבע נטבע אריסטובולוס האחרון מבית החשמונאים, שהורדוס, לא, שהורדוס כינה אותו. טוב, אני ניכנס, אני אספר, אני אספר את הסיפור, את הסיפור של...
יש פה שני כבר, שתי...
לא, למעלה, איפה שהאנטנות זה דיה, זה...
יש כמו משהו כזה אנטיק או חצי אנטיק או מבנה שבנו אותו על בסגנון אנטיק.
מה הגדה כזאת, מה זה?
לא, זה הכל, כל השטח שם למעלה זה דיה.
לא, על הרגיבה מימין עם כיפות.
לא, זה המנזר, זה המנזר קרנטל.
מעליו למעלה יש משהו, מה זה?
ממש למעלה, הכי גבוה.
החומה, היה שם מנזר, מהמאה ה-19.
וזה דיה?
זה דיה. דייך אל האוויר שטח ישראל.
וזה איזה שנראה, זה בית קפה שעשועים ומשהו?
זה של הרחבל, לשם הגיע הרחבל. בואו ניכנס, אני אספר לכם את הסיפור של תל יריחו.
האנטנות האלה, זה מה היא שמה?
חיל האוויר, בסיס חיל האוויר. הם נתנו לערבים עד דיוק. והגבעה השנייה, ישראל, כאילו חילקו את זה לשתיים. למה ככה? מה?
חזרה?
כן, זה נופל הפיוז, אין חשמל.
מה זה נופל עכשיו?
מה? כן. עכשיו נפל הכל. יופי. עכשיו נפל הכל.
הכל נפל.
הכל נפל. טוב, יש כאן בעיות של חשמל. אני אספר לכם את הסיפור של תל יריחו, זה ממש מעניין. זה כמו הסיפור של בילם ובלק. תפתחו כאן את החלון. קרולין, קרולין קניון, היא הייתה ארכיאולוגית, אנחנו מדברים על 1950. ב-2, 1950, אז היא אנטישמית, היא הייתה אנטישמית, היא השתתפה באיזשהו כנס נגד אנטישמים, והיא אמרה לערבים שהיא הולכת לעשות חפירות בתל יריחו, להוכיח שהערבים יושבים בארץ לפני היהודים. אז...
אבל ביריחו יישוב הערבים יחסית לא מוכר.
אוי, סליחה. אז זה בסדר, זה מחזיק אותי. מה זה משנה? זה מחזיק אותי, יש עוד כיסאות. אז היא קיבלה מלגות מן הערבים, והיא באה לעשות חפירות. היא עשתה את החפירות לא נכון. זאת אומרת, היא עשתה חפירות בלחסון ולא כמו שצריך. בדרך כלל מה שעושים, יש תל, חופרים ישר, חותכים ישר, ואז רואים את כל השכבות. אז היא חפרה לא נכון, כדי להוכיח איזה הבדל של 200 שנה שהערבים היו לפני היהודים כאן. והיא פרסמה את זה. כולם להגו לה שככה לא עושים חפירות. אז היא חזרה עוד הפעם לארץ כדי לעשות חפירות נכונות, ואז כבר לא היו לה מלגות, ובקיצור, אחרי מותה, הכל, זאת אומרת, חופרים אחרים נכנסו לתמונה ובדקו וחפרו, והכל אכן זה מתקופת יהושע, זה תקופת הברזל. זה תקופת יהושע, והוא נכנס לארץ, זאת אומרת, מה שהם מוצאים בשטח זה, הרי שרפו את כל העיר, זאת אומרת, אותה שכבה שרופה של אותה תקופה, היא כולה מתקופת הברזל, מתקופת יהושע. ככה שהיא רצתה לקלל ויצא שהיא בירכה, יצא לברכה.
אתם טוענים שהם צאצאי יבוסים, כדרות שהם לפנינו כאן, גם זה הם טוענים.
סיפור אחר. זה סיפור, סיפור אחר. אבל מה שהכי מעניין זה שבתל יריחו, באמצע התל, הרי כל מה שיש שם, שום דבר, כאילו הריסות כאן, הריסות כאן, הריסות כאן, יש להם שם 27 שכבות של ערים שונות, בסדר, היו. ויש שם דבר אחד בנוי, יש שם רק דבר אחד קיים, תקין, לחלוטין. נו, מה זה? נו.
מישהו זרק פה מזה.
נו, באמת.
תגיד מתקופת
מה? באר. בקיצור, יש שם את הבית של רחב. תקין.
איך יודעים שזה בית של רחב?
תקין.
והחומה?
מספיק לקרוא. על החומה, ברור. עכשיו, יש שם מגדל באמצע תל יריחו. תקין.
הלכו...
היא הייתה יושבת על החומה. עכשיו, בדקו את האבנים שבו, מצאו שהאבנים הם מתקופת האבן. זאת אומרת, עוד מלפני 3,000 שנה, 5,000 שנה. כאילו, המגדל הזה קיים מכך וכך שנים. איך זה יכול להיות? הרי כל העיר הרוסה. זאת אומרת, העיר עברה שריפות כמה פעמים בהיסטוריה, בכל זאת, והמגדל הזה קיים. איך זה יכול להיות?
אז...
כיוון שעל הבית של רחב, הרי המרגלים נשבעו בשם השם. הייתה שם ממש שבועה על הראש שלהם, שאכן זה על החיים או על המוות. הם הלכו על הכל שהם יצילו אותה. והיא השביעה אותם על החיים ועל המוות. והם נשבעו בשם השם. והמגדל קיים. ואני אומרת לך, זה פשוט פלא, ממש לראות את זה, את הפלא הזה. כל מי שלא מאמין, אז פשוט לבוא ולראות את זה בעיניים. וכמובן, הארכיאולוגים וזה, אז מה אכפת להם מן התורה? אז הם מספרים לך כל מיני, מתחילים לספר כל מיני סיפורים של עלילות, כדי לנסות לדמיין מה זה יכול לעשות לאנשים.
לעשות ככה מעקפים, העיקר לא לראות את הדבר הישר.
כן, אבל אתה פותח את התורה, אתה קורא, אתה הולך, אתה מבקר, הנה זה זה. זה פשוט מדהים. ללכת ולראות ולברך בשם מלכות אל הנה שנעשה לבותינו במקום הזה. עכשיו, למה הרי תל יריחו? למה צריך להישאר תל? הרי יהושע הוא מקלל את העיר. העיר. כאילו המקום הזה, תל יריחו, שאכן זה לא ייבנה. זה צריך להישאר. זה צריך להישאר. כהוכחה, הרי שהוכחה שאלוקי העולם, אלוקי השמיים והארץ, זה אלוקי ישראל. זאת הוכחה גשמית, ממשית, שאכן אתה, לא נורא, את לא טיפלי, שבי. לא קרה? מה?
אבל בנו על זה, כן בנו, לא?
מה?
לא המשיכו לבנות על הפר? לא. זה שהפר את השבועה, איפה הוא בנה?
אז זה נהרס, הוא בנה, הוא... הכל נהרס, והבנים שלו,
הבנים שלו... אבל המבנים גם נהרסו?
אחרי מה שקרה עם החן, כאילו, הכללה של יהושע לא קיימת יותר. אבל...
זה מסביר למה היו בתקופות מאוחרות יותר יישוב, היה יישוב יהודי.
היה יישוב יהודי, אבל לא בתל, כאילו, התל נשמר. התל נשמר כמות שהוא. וזה דבר גדול, שהרי גם הגויים מאמינים שיש אלוקי השמיים והארץ. אבל שזה אלוקי ישראל, אתה צריך הוכחה. והנה, יש לך תל יריחו, שזאת ממש הוכחה. אז בשבילנו תל יריחו זה ממש יד האמונה, ללכת, לראות, לבקר ולברך. אנחנו קצת בבעיה, מה אני אגיד לך?
לא.
אנחנו בבעיה, כיוון ש... בוא נגיד, למה אנחנו נמצאים בשלום אל ישראל? בזכות חנן פורט, הוא הצליח בהסכמי אוסלו להכניס את מעמד שלום אל ישראל וקבר יוסף כמעמד ישראלי. זאת אומרת, כאן המקום הזה יש לו מעמד ישראלי.
וקבר אחר גם.
ולכן אנחנו יכולים להיכנס. אבל הוא לא חשב על תל יריחו. למה לא חשב על תל יריחו? מי חשב לפני 30 שנה על הר הבית? אף אחד, כאילו לפני מלחמת ששת הימים. לא חשב, אנחנו עוד לא, אנחנו עם הראש שלנו קטן מלקדם את הגאולה, אז אנחנו פשוט לא.
ארמונות
החשמונאים
זה
שטח C? כן. זה בחייה גדולה מה שהולך שם.
אני זוכרת,
לכן חייבים ללכת ולבקר. את לא יודעת מה שקורה בנער. אני תכף אנחנו ניגש לנערן. אבל חייבים לראות את הבחייה כדי לקום. אנחנו פשוט שעננים. איפה אנחנו, זאת אומרת, אנחנו עוד לא הבנו איפה אנחנו נמצאים ומה התפקיד שלנו, מה יש לנו לעשות. וברוך השם, וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם שיש ערבים. בזכות הערבים, בזכות הערבים, אנחנו מתעוררים. בלעדי הערבים אנחנו עדיין היינו בבתי מדרשות, מתפללים על ירושלים, ירד מן השמיים, וכו'.
הסיפור של השלושה שופרות של הרב קוק, ידעתם מה אני מדברת? אז זה בדיוק הסופר השלישי, אין ברירה פה, אין ברירה פה, אז זה השפעה השלישי ו...
כן, זהו. אז אנחנו שומרים כאן על הסף של הארץ, זאת אומרת, על פי חז"ל, זאת יריחו, זה הסף של ארץ הקודש, ועם ישראל נמצא בארץ הקודש, ואל הסף הוא לא הגיע. נכון, עוד לא הגיע, בעזרת השם הוא יגיע. אז הסיסמה הזאת של הסכמי אוסלו, עזה ויריחו תחילה, זאת הסיסמה, עזה ויריחו תחילה לגאולה, מכאן הכל מתחיל. עזה ויריחו אלה שני השערים של הארץ, עזה לטומאה ויריחו לקדושה. לכן עד עכשיו, כאילו הרבה יותר קל לכבוש את עזה, לפחות עד עכשיו היו שני ניסיונות רציניים ביותר של בנייה בעזה, של חזרה בעזה, ועוד לא הצלחנו. ביריחו אנחנו איפה? אנחנו עוד אפילו לא חולמים. וזה עצוב, אני אומרת לך, אנחנו מנהלים כאן פעילות, ואני אומרת לך, עם הרוחות. זאת אומרת, ממש קשה להביא אנשים, כאילו לעורר אנשים. עכשיו, איך מגיעים לתל יריחו? לתל יריחו, אי אפשר להגיע עם צהל. למה?
כי זה לא שטח, הזמן לא הוגדר בהסכמים כשטח.
כי לפני שנתיים, היה כאן מחת משלנו, בחור מקסים, מההתיישבות, מגוש עציון. אמרתי לו, תשמע, תל יריחו, חייבים ללכת. אמרתי לי, אין בעיה. עלינו לתל יריחו, הגענו לתל יריחו. טרח, אומרים לצהל, אתם לא עולים למעלה. אתם מאבטחים אותם רק מלמטה. למעלה, זה שטח בינלאומי, אסור לצהל לעלות למעלה לתל.
מי אמר
לזה? הערבי. ואז צהל אמר, בתנאים כאלה, אני לא מוכן להבטח אתכם. אתה מבין? כיוון שכדי להבטח אותנו מבחוץ, מלמטה, הם צריכים לצאת מן הרכבים שלהם. צהל לא יוצא מן הרכבים שלהם, רק בתוך הרכבים. איך הם יכולים להבטח אותם? ואז הם ירדו מן הסיפור, הם לא יכולים להבטח אותנו בתל יריחו. אז עכשיו מה קורה? הם נותנים אישור. מה? הם נותנים לה.
אחת דתי, בלוט.
רגע, רגע, מה
התחלתי
סיפור? שנייה, תן לי לגמור את הסיפור. תן לי לגמור את הסיפור.
אז עכשיו נכנסים לתל יריחו תוך כדי חתימה על ויתור על חסינות צהל. זה עוד יותר חמור.
המחד הנוכחי בלוט.
אין, איזה בלוט. המחד הנוכחי זה ירון. ירון, לא. אנחנו כאן, זה הביקה. אנחנו כאן הביקה. זה כל השטח, זה מי... מי... מבית שאן, לא, מי... מי, לא, עוד יותר, לא, 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 מקריית שמונה עד אילת, כל הקו המזרחי הזה, זה חטיבת הביקה. זה משהו ענק, ואחרי הסכמי אוסלו ביטלו את הבסיסים, בקושי יש בסיס כאן ובסיס שם. בקיצור, הם לא מסוגלים להבטח את האזור, זאת אומרת, אם אתה קורא להם, הם מגיעים, לא יודעת מתי. טוב. בדעבוננו. טוב שיש קדוש ברוך הוא, אז הוא דואג להמשך, וזאת השם. עכשיו, אם אתם רוצים להצטרף לפעילות, אז אנחנו נכנסים כל יום ראשון, וזאת השם. השנה אנחנו היינו כל יום ראשון, הייתה קבוצה קטנה, של, שזה היה מין כולל כזה, ולקבוצה הזאת היו מצטרפים עוד כמה, אז היינו כל פעם משהו כמו 15 איש, והחזקנו מעמד כמעט כל השנה. עכשיו הקבוצה הזאת התפרקה, אז אני מקווה שאנחנו ממשיכים השנה עם 4 ישיבות שהן נכנסות לסירוגים כל שבוע ישיבה. אני מקווה ש... איזה ישיבות? מעלה אפרים, יש שם הרב ברוך, איש משהו מקסים, משהו... השנה הוא כבר יצא לפנסיה, אז מי שממשיך אותו הוא אחד מהמלמדים שם. אז הם ממש רציניים, כאילו אין להם הרבה תלמידים, אבל הם באים, הם מבינים שהם קרוב לעניין והם חייבים להגן על בית הכנסת. מי שהיה צריך הכי טוב להגן זה מצפה יריחו, ויש לו שם תלמידים וזה, אבל הרב סבתו הוא הולך רק בעניינים גדולים שמשתתפים מאות אנשים ולא בדברים קטנים, הוא פוחד, לא חשוב.
אז מי ישיבות שקיימות?
אז מצפה יריחו באים רק באופן פרטי, כאילו בלי שהרב סבתו ידע, כאילו מן הצד, כמה שאפשר להסתיר, מה שאפשר להסתיר. מי עוד מגיע? יש מעלה אדומים הרב רבינוביץ, שאני מקווה שנשכנע אותו שיגיעו. יש ישיבה מפתח תקווה, נועם, שאני מקווה שהם גם יגיעו. ישיבה תיכונית, נכון, ומרכז הרב הם מגיעים גם כן לפחות פעם בחודש. זה המצב. טוב, שאלות? כן, אולי אתם מכירים אנשים שאתם בעצמכם רוצים להצטרף, או אתם יודעים מי כן יכול להצטרף, אז זה פשוט חשוב מאוד. אנחנו חייבים לשמור על המקום בצורה, כמה שאפשר. כיוון שלהם לא אכפת. זאת אומרת, הערבים ששומרים על המקום, בוודאי שלא אכפת להם. אבל מה, בגלל שכתוב בהסכמי אוסלו, דרך אגב, וחזרנו למקום, הרי אחרי השריפה, כאילו יצאנו לגלות, לא יכולנו לחזור יותר. זה לקח 4 שנים שלא היינו כאן בכלל, ודווקא בשנה של הגירוש, היה כאן מחת מוכשר, שקוראים לו, אלמוז. בחור מוכשר מאוד, שאחרי שהוא היה כאן מחת, הוא הפך להיות ראש המנהל. עכשיו הוא מתחלף, אבל הוא היה ראש המנהל. הבחור הזה הבין, דרך אגב, בחור מהציבור שלנו שהוריד את הכיפה, הוא יודע להתפלל. בחור הזה הבין שבמציאות הקיימת היום, מי שמנהל את העניינים זה הערבים. אז הוא הבין שהוא נמצא כאן בביקה, והמפתח ביד שלו. הוא החליט שהוא נכנס כל שבוע לשלום על ישראל כאן, יעני כדי להתפלל, וכאן הוא היה נפגש עם ראשי העיר. וכדי להיכנס לא סתם לבד, אלא עם פמליה, אז הוא... התקשר אליי, ואני בצורה תמימה לחלוטין לא הבנתי את התרגיל, אז הייתי מביאה כל פעם אוטובוס, עד שבראש שנה אני הבנתי את התרגיל.
מה התרגיל?
ש... שבאמצע התפילה זורק את התפילין ואת הטלית, והוא הולך להתפגש עם ראשי העיר, כאן בחוץ.
אז למה לבוא לפה?
הוא צריך גיבוי. הוא צריך גיבוי, הוא בא כאילו לכאן. ותוך כדי כך הוא נפגש איתם. ואז אני עזבתי את השיתוף פעולה, אז כל פעם שהוא היה מגיע לבית חוגלה, אז הוא הבטיח לי שהמקום ייהרס ולא יישאר אפר ואפר. ברוך השם המקום גדל, ואני מקווה שהוא לא יחזיק מה. למה? כי הוא הבין שאנחנו ראש אחר. ככה זה הראש שלו. לא חשוב, לא נמשיך. בקיצור, אנחנו חזרנו לכאן לא בזכותו, אלא בזכות אורי אריאל. אורי אריאל, אז הוא דיבר בצבא, הראה שהמקום שייך לישראלים, אז יש מקום לחזור לישראלים לכאן, אז בהתחלה הם מבקרים פעם בחודש, אז בשנתיים האחרונות אנחנו ביקרנו כאן פעם בשבוע, ואני מקווה שאנחנו נמשיך. כן, שאלות, מה אתם רוצים לספר?
האמת אולי שאפשר לקחת גם מיילים.
בוודאי, בוודאי שניקח מיילים.
יש לך אתר?
ודאי, ודאי, יש לנו אתר באינטרנט, האתר מעודכן.
אנשים שמגיעים לפה.
אני מקבלת את האימיילים, בוודאי, 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 בוודאי. כן. טוב, יש לכם שאלות? המשיח הוא כבר כאן. המשיח הוא כבר כאן, הוא אומר תהילים כדי שאנחנו נכיר אותו. כדי שאנחנו נכיר אותו. את יכולה לצאת, את יכולה לצאת, שתי הדלתות האלה, הדלת הזאת והדלת השנייה, שתי המרפסות, הן היו סגורות. אז יום בעיר אחד, בתקופת המחת הקודם, אז הגיעו כאן אנשי ההנדסה שלו, פיצצו את המנעולים, שהרי מבחינה ביטחונית, זה לא ביטחוני שיש רק כניסה אחת. ואז נפתחו שתי הדלתות.
טוב לעברות.
לא, אילו צהל, לא, למה אני מספר את הסיפור הזה? שאילו צהל היה עם הראש שלנו, מה שיכולנו לעשות כאן, זה אפילו לא נכנס לראש. אבל...
זה אחלה, זה אתר ארכיאולוגי למעלה, הפסיפס הזה אין בשום מקום.
כן, כן.
נכון שזה קל הרוב, זה היה מושך אלפים.
נכנסנו
חינם
כי זה...
סליחה, שום דבר לא בחינם. אתה יכול לתת כמה שאתה רוצה לטובת המקום. אנחנו חייבים לשמור על המקום ואנחנו חייבים לבנות את המקום. כדאי להסתכל מכאן, אם תסתכלו כאן, הרטיבות כאילו דולף מים מן הגג, המקום הוא ממש כולו רקוב, כל הקיר המערבי רקוב. בגלל הם שמו ערבים שם שני מכלי מים. מה אכפת להם? על הגג. לא, זה היה עוד מתקופת הישיבה. אבל זה נוטף, 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 אף אחד לא מטפל. הקיר כולו נרכב. אף אחד לא מטפל. צריך את הכל להחליף. אבל המנהל לא עומד על כך שאנחנו, כאילו, שאנחנו נעשה את זה. אולי עכשיו שמתחלף ראש המנהל, הוא יעשה את זה. טוב, אני רוצה שאנחנו נסגור את החלונות ולמטה נסגור גם את החלונות, כן. בקיצור, אפשר לתרום למקום הזה כל מה שאתם רוצים, אכן מריהוט וספריות וספרים וכל מה שאתם רוצים. אתם רואים שאין כאן כלום. כל פעם שאנחנו מגיעים, מביאים קצת.